אנחנו למדנו בפרק ב', רוצה להזכיר לכם, לתשובה הפתאומית והתשובה הדרגית, כן. אמרנו שהתשובה הפתאומית היא באה מהשמיים, התערותא דלעילא, כמו יציאת מצרים. והתשובה הדרגתית היא באה מאיתנו, מהתאמצות של התערותא דלתתא, כלומר ההשתדלות שלנו, על ידי כך באה התשובה הדרגתית. בשתי התשובות האלה, התשובה הפתאומית והתשובה הדרגתית, מגיעים אותנו למדרגה השלישית, המדרגה שחוברים שמיים וארץ. כל העניין של החיים שלנו זה לחבר שמיים וארץ. בראשית ברא אלוקים את מה? איך אתה יודע?
כתוב.
לא להבין מה זה שמיים וארץ. הפסוק הראשון בתורה מלמד אותנו איך העולם בנוי. העולם בנוי משמיים וארץ. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. לכאורה, שמיים וארץ זה דבר והיפוכו. השמיים שמה, בשמיים, הארץ זה כאן, בארציות. כן, אבל האמת היא שכל האתגר שלנו, האתגר האישי, האתגר הלאומי, האתגר העולמי בכלל, ההיסטוריה כולה, זה לחבר שמיים וארץ. יש, של סולם יעקב כתוב, סולם יעקב היה רגליו מוצבות ארצה וראשו בשמיים. בעצם הסולם זה אנחנו. כל אחד מאיתנו הוא סולם. שאנחנו, יש לנו מצד אחד, אנחנו גוף, מחוברים לארץ, לארציות הזאת, לחומריות הזאת וכו'. אבל ראשו בשמיים, כל אחד מאיתנו יש נשמה, יש... נשמה, המילה נשמה, השורש שלה זה מלשון שם, שמיים. יש שני מימדים בעולם שאנחנו חיים בו. מימד פיזי, חומרני, מוחשי, מורגש, אבל יש גם מימד שנקרא מימד רוחני, נשמתי, רצוני, מחשבתי, תקראו לזה איך שאתם רוצים. והחיים בשלמותם שמחברים שמיים וארץ. אז זו התשובה, כלומר, הפרק השלישי עוסק בחיבור הזה בין שמיים לארץ, בין הרוח לגוף, בין הרוח לחומר. לחיות בהרמוניה, בהתאמה בין כל העולמות, העולמות הרוחניים, העולמות הפיזיים, הארציים וכו'. זה לא פשוט, זה עבודה לכל החיים, לחבר שמיים לארץ. על זה הוא מדבר. בוא נקרא את זה עוד פעם, את הסעיף השלישי. התשובה העליונה, שהיא תשובה מאהבה, אהבה בכלל זה התחברות. גם אהבה רגילה זה, כאדם אוהב, אדם מחובר, הוא מתחבר עם מי שהוא אוהב אותו. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוקי השורה בעולמות כולם. אמרנו ברק זה מלמעלה למטה, כמו ברק בטבע הוא בא מלמעלה למטה. הטוב הכללי, הטוב האלוקי הכללי שהוא שורה בעולמות כולם והוא נעלם מעינינו, לכן קוראים, אמרנו לעולם עולם. למה קוראים לעולם עולם? משהו נעלם. מה נעלם? הטוב הזה של אלוקים נעלם. לפעמים ברק. איך נאמר מעמד הר סיני? נקראו השמיים, והעם ראה מראות אלוקים. פתאום הוא ראה את אור השם בכל דבר. והברק הזה פתאום מאיר את נשמתו של אותו אדם שזוכה לתשובה עליונה, תשובה מאהבה. זה מה שהוא אומר כאן, אמרנו, התשובה הפתאומית. ברק הבריק ואיר את נשמתו. אור חי העולמים, אור אלוקים. אור, אמרנו, האור... במילים אחרות זה טוב. אור זה טוב. וירא אלוקים את האור כי טוב, כתוב. וחז"ל אומרים שוירא אלוקים את האור כי טוב, ואין טוב אלא צדיק. כך אומרים חז"ל. הצדיק הוא מבחינת בחיים שלו הוא מתנהג, הוא בן אדם טוב. זה נקרא צדיק. יש כאן איזה צדיק אחד? בן אדם טוב. אמר ישראל כולם
צדיקים.
כולם צדיקים, אנחנו עם הם נשמה טובה. דרך הצדיק דרך ההנהגות שלו, המידות שלו, המעשים שלו, מתגלה אור השם בעולם. הטוב של אלוקים מתגלה דרך הצדיק. אבל זה הצדיק, זה שהוא עושה השתדלות, הוא מתאמץ, ודרך ההשתדלות שלו הוא מתגלה אור השם בעולם. כאן הוא מדבר על ברק שיבריק, כמו ביציאת מצרים, כמו במעמד הר סיני. ברק יבריק מהשמיים, וכולם ראו אור אלוקים. אבל כבר אמרנו, ברק זה דבר לא קבוע. זה דבר שבא וחולף. אז זה דבר אחד. נשמת כל האצילית, נשמת כל האצילית זה האור הטוב, האלוקי הזה, מצטיירת לפנינו בעודה וקדושתה, כמה שהלב יכול לספוג. אמרנו את זה בשיעור אחד השיעורים הקודמים, עשה איתנו חסד הקדוש ברוך הוא, שאור השם מתגלה אלינו בהתאם לכלים שלנו. באותה מידה, כי אם אתה היית מקבל את אור השם לא לפי הכלים שלך או שלנו, היינו מתפוצצים. יש להבדיל אומנם, יש ביטוי כזה במחלות נפש, קוראים לזה מניה. מניה זה שאדם מקבל איזה טורים גבוהים מבחינה נפשית, והוא לא ישן, והוא בהתלהבות גדולה, והוא רואה דברים, והוא חווה דברים, ואין לו כלים לשפע הזה, לאור הזה כביכול שמתגלה, והאדם הזה מוקדם מאוחר הייתה לו התמוטטות עצבים, הוא לא מסוגל להחזיק מעמד מול האור הזה. בא הקדוש ברוך הוא, להבדיל אני אומר, אלף אלפי הבדלות, השם מאיר את נשמתנו בהתאם ליכולת שלנו לקבל את האור. כל אחד לפי מדרגתו. זה מה שאומר, כמה שהלב יכול לספוג, לא יותר מזה. אנחנו בסך הכל כלי, גם הכלי, כמה אתה יכול להכניס לכלי הזה. אתה עושה מעשה טוב, אור בנשמה. הרבה מעשים טובים, הרבה מאוד מעשים טובים, משה רבינו, שהוא היה אדם כללי ועשה באמת מעשים טובים. אז כמובן, איך אומרים, נשמתו הייתה מוארת, אפילו מילדותו, כתוב רק שהוא נולד, הבית התמלא באור, כן. אבל האור כאמור, זה חסד, המאיר לארץ, אנחנו אומרים, אבל ברחמים הוא מאיר לארץ, הוא לא מאיר לא ברחמים, הוא מאיר לארץ ברחמים, כל אחד לפי המעשים שלו, לפי המידות שלו, לפי היכולת שלו, לעשות כל אחד לפי מדרגתו. וכאן הוא, יש לו השתפכות נפש, שהוא מבטא מה דבר מהיפוכו, מה היה כשהוא היה מואר, ומה היה כשהוא היה לא מואר, שהיה בחשיכה, בסתר פנים. והלא באמת הכל הוא טוב וישר כל כך. הכל, מה זה הכל? מה זה הכל? מי יודע מה זה הכל? הכל, כן. מה, אין איזה פינה אפלה או משהו? לא מואר. לא, הכל מואר כל כך. מלוא כל הארץ, כבודו. כבודו מלא. ומה זה כבודו של הקדוש ברוך הוא? רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא, זה כבודו. אומרים בביטוי כזה עממי, רצונו הוא כבודו. רצונו של האדם הוא כבודו, כבודו. הרצון האלוקי של האלוקים נמצא בכל מקום, והרצון של האלוקים הוא טוב. גילוי הרצון הזה זה כבר עניין שלנו. כן, מה רצית לשאול?
אם הכל טוב, גם ברוע וגם בעצם הרע וגם בכל המסגים שיש, קשורים לרוע, אבל הם בעצם מוארים?
אין, מה?
כל המסגים שקשורים לרוע, בסתרה אחר הרע, יצר
הרע. כן, נו. מה השאלה?
האם גם הם מוארים?
מה, לא ידעת? בשביל להבין את זה, תראו, אנחנו לא חיים בעולם כזה, אנחנו לא, אנחנו אומרים, חיים בעננים. אנחנו חיים בעולם שהוא מורכב. דיברנו על זה כמה פעמים, כדאי לחזור על זה. אנחנו חיים על סולם. כל אחד מאיתנו חיים על סולם. שאפשר לחלק את הסולם הזה לשלושה חלקים עיקריים. תרשום בבקשה. תרשום בלב, תרשום במוח, תרשום במחברת. החלק התחתון של הסולם, חושך. יונתי בסתר המדרגה. סתר, אסתר. אסתר פנים. זה עולם שפל. עולם שכולו נראה לך רע, לא טוב, שום דבר לא טוב. יצר מחשבות לב האדם רק רע כל היום. אז זה תחתית הסולם. אלמא דפירודה, עולם שאתה לא רואה בו בעיני הרוח שלך. אתה לא רואה שום ניצור, שום דבר טוב. אדם עצוב, אדם בדיכאון, אדם בכעסים, אדם ב... זה יכול להיות רגע, זה יכול להיות שעה, זה יכול להיות תקופה שאתה ב... יש ביטוי כזה, על הפנים. מישהו היה פעם על הפנים, נפל על הפנים? חושך לא. לא רואה שום נקודה טובה. זה נקרא עולם השפל, עולם הנמוך, עולם התחתון. באמצע זה נקרא העולם הזה, עכשווי. העולם העכשווי הוא מורכב מטוב ורע. יש אורות, יש צללים. זה כמו היום שלנו, שהוא מורכב מטוב ורע. זה העולם שאנחנו חיים בתוכו. אבל יש מעל העולם הזה, שנקרא העולם הזה, העולם הבא. העולם הבא זה כבר עולם שכולו טוב וכולו ארוך, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה. זאת אומרת, כמו שהרב כאן מצייר את הדבר הזה, הרי הכל טוב. מתי הכל טוב כל כך? אני לא אומר מבחינת האלוקים הכל טוב, ודאי וודאי. מבחינתנו, מבחינת הגילוי שלנו, שאתה זוכה לתשובה מהאהבה. אתה עולה בסולם החיים שלך, ואתה רואה באמת הכל לטובה. גם הירידה שהייתה לך פעם, או לפני רגע, זה הייתה לצורך עלייה. אתה רואה במחוש הנשמתי שלך, שמה שנראה פעם בעיניך כרע, זה הייתה מקפצה למכון מאיר. לא יכול להיות. יכול להיות דבר כזה? אה? איך אתה יודע? אבל אתה לא תמיד אתה רואה את זה. מה זה תשובה? אתה משיב את הכל, כולל את מה שנראה בעיניך לא טוב. אתה משיב את הכל לרצון הבורא. אתה רואה שהכל זה מאלוקים, כל הדברים. לכן אנחנו אומרים, עושה שלום במרומיו. בסוף במרומיו, הכוונה היא בסוף הסולם. שם אתה רואה את השלמות. כשאדם נמצא במדרגה כזאת, שהוא רואה שבאמת הכל מאת השם, ובאמת הכל לטובה. זה הסולם של חיים. זה יכול להיות לרגעים, כמו, זה יכול להיות לימים, לשנים, כל אחד לפי מדרגתו. ואנחנו על הסולם הזה לא במצב סטטי, אלא במצב משתנה כל הזמן. עולים ויורדים. בוא, איך עולים? מעשה טוב, עולה. מחשבה טובה, עולה. אז אתה יותר מועד. יורד, מחשבה לא טובה, מעשה לא טוב, יורד. כל הזמן עולים ויורדים, עולים ויורדים. זה מובן, אבל אל תחשבו שזה כל כך פשוט. מי שנמצא בעולמות עליונים, הנפילות שלו הם מגבוה. זה לא דבר פשוט. זה לא ידוע הדבר. היה רב אחד, קראו לו רב נחמן מברסלב. אתם שמעתם פעם על רב נחמן מברסלב? מי שמע על רב נחמן מברסלב? איפה שמעת על זה? נחנך. אז הוא חיבר שיר, אני לא יודע אם שמעתם על זה, כל העולם כולו גשר צר מאוד. אתם שמעתם על השיר הזה? אני לא יודע אם הוא חיבר את זה, אבל החסידים שלו שרים. כל העולם כולו גשר צר מאוד. מה זה מבטא האמירה הזאת? כל העולם כולו גשר צר. האם באמת כל העולם כולו גשר צר מאוד? גשר צר מאוד, הכוונה... ואתה נמצא על איזה מין גשר צער, כמו יש ספורט כזה, שאנשים הולכים על חבל, בין שני מגרדי שחקים, אני יודע, בין שני ערים או משהו כזה. עם מקל כזה, איך הם עושים את זה, אני לא יודע. יש להם שיווי משקל משהו. הולכים, והגשר הוא צער מאוד. הוא כל כך צער, שאם אתה נופל, אז מה? נופלים, אתה מתרסק. והאיש הזה שהולך על הגשר כל הזמן ואומר, העיקר, מה העיקר?
לא להתפחד.
לא לפחד, לא לפחד. למה כי אם הוא יפחד מה יקרה? כלומר הוא צריך ביטחון. ההפך מפחד לביטחון. לא להסתכל למטה. רק מי שחי על גשר צר מאוד, מי יודע מה זה נפילות. איך הרב נחם ברסלב, אני נופל 1,000 פעמים. כל יום. שבע יפול צדיק. וכאן נופל, נופל, נופל. זה לא דבר פשוט הדבר. ונחיות בעולמות עליונים, אתה צריך להיות בעל אמונה חזקה. לא לפחד כלל, בעל ביטחון, במילים אחרות. ביטחון חזק מאוד בריבונו של עולם. כי אם לא, הנפילה היא בוודאי קיימת. אבל אם אתה נופל מגבוה, אתה יכול להתרסק. אם אתה נופל מנמוך, זה לא נורא, זה לא אסון. אבל אם אתה במדרגה מאוד גבוהה, ופתאום חושך לך, ובאמת אותם חסידים שאותו שולחים, זה לא, לא קל להם הדבר. הם חיים באיזו אטמוספירה רוחנית, אני לא חסיד ברסלב, אני לא יודע. אבל הם כל כך זקוקים לשמחה, לביטחון. הם רוקדים, שמחים להחזיק מעמד בעולם, בעולם הזה בשמחה, ואולי אפילו לי, אולי איזה, יש כאלה חסידים שותים איזה כוס, איך זה נקרא, יש, משהו, להחזיק מעמד, לשמוח, והעיקר מה? שמחה. למה? כי הם חיים בעולם מאוד גבוה, בחינה רוחנית. והם עוד יודעים שהנפילות הן נפילות לא קטנות, כשאדם נמצא למעלה. לכן, אני אומר, לחיות את ההברקה הזאת, את ההערה הזאת, לראות שהכל טוב, צריך להחזיק מעמד בדבר. לכן אומרים, לבקר בהיכלו, בהיכל, מבקרים, לא חיים שם, רק באים לבקר, העיקר חיים בחצרות השם, אבל בהיכל, היכל בקודש, הקודש, קודש הקודשים, הכהן הגדול נכנס פעם אחת בשנה, אסור לו להיכנס כל רגע וכל יום על המדרגה הזאת, אבל היא קיימת המדרגה הזאת, לא שהיא לא קיימת, צריך לדעת. זה מה שהרב אומר כאן. אדם מגיע על ידי תשובה באמת, הוא מגיע למדרגה גבוהה מאוד מבחינה ראשונה. אבל הוא צריך לדעת שהדבר הזה הוא כרוך בעמל, בעבודה, בדבקות גדולה, באהבת השם גדולה. אז הוא מגיע באמת למדרגה, והיא קיימת המדרגה הזאת. לא שהיא לא קיימת המדרגה, שהכל טוב. ואז הוא יודע גם את, איפה הוא היה לפני זה, הוא היה בבירה עמיקתא. מה זה לא להיות דבוק? מה זה לא להיות מחובר? מה זה לא להיות מואר? הוא מכיר טוב טוב את החושך, דווקא בגלל שהוא הגיע לאור, הוא ידע איפה החושך, ודווקא בגלל שהוא היה בחושך, הוא ידע בדיוק מה זה האור. בוא נראה את זה בהמשך.
הרב, אולי דווקא בגלל שהוא מכיר את החושך,
אז
הוא גם יותר
מפחד
ממנו.
ודאי, ודאי.
אז איך באמת הוא מצליח להתגבר על הפחד הזה מלהפסיק לראות
את זה? הוא בא למכון מאיר, מה אתה יודע, מה זה מכון מאיר? הבעיה היא בנפילות, זה לא הנפילות, אין אדם בלי נפילות. מי שאמר, מי שיגיד לי כאן שבחיים שלו לא לנפילות בחיים, אם הוא יגיד לי את זה, אני אגיד לו בפה מלא, אתה משקר. אתה משקר. אין לך. כתוב, שבע יפול צדיק וכאן. אפילו משה רבנו, אפילו יעקב אבינו, כשיוסף נעלם לו, ירד לו מצב הרוח. למרות שהיה מאמין גדול מאוד. אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים. מלאכים לא משתנים. אנחנו בני אדם, כל הזמן משתנים. והמציאות הזאת של עליות וירידות זה דבר טבעי לאדם, זה לא דבר שהוא לא טבעי. אתה שואל אותי איך מתמודדים עם הפחדים. את צריך לדעת לצדיק, צדיק באמונתו יחיד. צריך לדעת איך באמת כשאדם יורד במצב רוחו והוא במצב של ירידה, צריך לדעת איך לא להתרסק. זאת היא הבעיה. אתה נופל במלט, או יותר נכון איך לקום מהנפילה. אני תמיד נהג לומר, צנחנים נופלים מגבוה, נכון? מאיזה גובה הם נופלים?
400.
מישהו כאן צנחן? 400? היית צנחן?
כן.
כמה, איזה גובה קפצת?
זה 400.
400 מטר. 400 מה? מטר?
כן, נו, 1,200 רגל.
1,200 רגל. אבל אתה, בתור צנחן, תגיד לי, איך אתה לא התרסקת? אתה יודע גלגול צנחנים?
יש
כאלה שהתרסקו
גם.
אתה יודע גלגול צנחנים? אתה יודע גלגול צנחנים?
כן, למדתי, אבל אף אחד לא יודעים כגרוש.
יש גלגול צנחנים. בולמים את ה...
את הגלגל.
את ה... את המכה, שלא לא ישבור את האיברים, לא ישבור את צריך לדעת לעשות בלגול סנחנים בנפילות. לא רק בנפילות מהמטוס. איך, או כמו, סליחה שאני ממשיל את זה לחתול שנופל, תמיד הוא נופל על מה? על הרגליים. תשאלו אותי איך? תשאלו אותו, מה אתם שומעים? מה המנגנון שמאפשר לנו לקום מהנפילות שלנו? זה נקרא צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, אדם צריך ליצור כלים, כלים רוחניים, נפשיים, שכשהוא עובר את הקושי, את המשבר, את הנפילה, שהוא יקום, יוכל לקום. אני תמיד נוהג לספר על קורס שני. בקורס שני, שזכיתי להיות גם כצוער וגם כמדריך בקורס שני, שם אתה לומד, באמת, מי האדם שקם אחרי קשיים, ומי האדם שלא קם אחרי קשיים. איך? יש תרגיל שנקרא תרגיל התקלות. מה זה תרגיל התקלות? שמים אותך כצוער, כמפקד, כבכל של קבוצה של חיילים, אתה הולך באיזה ואדי, בחושך, בלילה, ופתאום מתקילים אותך. יורים עליך מכל הכיוונים. באותו רגע, האחראי, המפקד, הצוער הזה שהוא כאילו מנהיג, בוחנים אותו בשבע עיניים, מי שצריך לבחון אותו. איך הוא מגיב על הקושי? איך האדם מגיב על הקושי? יש על הצוער שהוא לא מבטא שתונות. הוא מיד תופס מחסה, משקיב את החיילים, מאתר את מקורות הירי, מתחיל לתת פקודות, והוא מתחיל. הקושי לא מרסק אותו, לא משתק אותו, לא, הוא אדרבה, הוא רואה בקושי אתגר. הוא מתחיל לנהל את הקרב, מה שנקרא. ואז הוא, ברוך השם, עבר קורס סינים, קיבל בי, הוא בסדר, הוא יכול להיות מפקד, יכול להיות מנהיג. אבל יש צוער שברגע שמתקינים אותו, נכנס להלם. חיילים מורים אותו, תקום, יורים עליהם. לא מסוגל לתפקד, לא, ממש התרסק לגמרי. מבחינת היכולת שלו להנהיג, סליחה שאני אתן משל. כולנו בהתקלויות בחיים. אין אדם שלא עובר התקלויות. זה יכול להיות התקלויות כאלה, התקלויות אחרות, וכל קשיים שמתגלגלים לפתחו של האדם. איך אתה מגיב על הקשיים שהם כרוכים לפעמים בנפילות לא קטנות? האם יש לך כלים להתמודד? האם אתה אדם עצמאי? האם אתה לומד מכישלונות? האם אתה רואה בקושי אתגר? או שכל קושי משתק אותך, מרסק אותך, מפיל אותך וכו'. כל החינוך צריך להיות בנוי. אני לא דווקא חינוך דתי, חינוך לב של בן אדם. שיהיה לילד בבגרותו כלים להתמודד עם קשיי החיים שבאופן טבעי מתגלגלים לפתחו. קשיי פרנסה, קשיי בריאות, קשיי משפחה, קשיים. שלא, הדברים האלה לא ישתקו אותו ולא יפילו אותו, אלא יהיה לו כלים להתמודד, לעמוד על הרגליים, להמשיך עליו. ככה מתמודדים עם הנפילות. ואני אומר, הדברים מתחילים לאו דווקא בנושאים דתיים. אני אומר, בנושאים אנושיים. בנושאים פשוטים, שמטבע הדברים. על זה בנוי לכם. אתה עצמאי, אתה יכול להתמודד, יש לך קושי, אתה מטפל בו, או אתה בורח, או אתה משתתק, או אתה מתרסק, או משהו כזה. אז זה בנוי החינוך. כל החינוך צריך להעמיד את עצמנו על הרגליים, על מנת לקום אחרי כל נפילה. והנפילות הן קיימות כמעט כל יום. אין אדם, ומי שאין לו נפילות, יש לו בעיה. אז הוא באות גמור. איך אומר, בעל נפש החיים אומר, למה המשל דומה, הוא אומר, אומר שלאבא, שיש לו ילד, והילד הולך לשחק בגן השעשויים, כאן על המחומי יש גן השעשויים. פתאום הילד נופל מהנדנדה, מהמתקן, ומאבד את ההכרה. מאבד את ההכרה. האבא ממש לא יודע מה לעשות. הילד איבד את ההכרה, הוא נכנס לצער גדול, ולא יודע איך להתמודד עם הילד שאיבד את ההכרה שלו. הילד עצמו, שואלים אותו, הוא לא מגיב בכלל. הוא לא מרגיש בכלל לא בצער ולא בכאב ולא בשום דבר. והצער הוא כפול ומכופל של האבא כשהוא רואה את הילד כאן איבד את ההכרה. מה לעשות? פתאום הילד מתעורר, מתחיל לצרוח, כואב לו, וזה בא חובש ושם לו רטייה או משהו, והוא עוד יותר צורח. וזה אבא מצטער? מצטער? ודאי מצטער. אז זה לא אותו צער קודם? הוא חי, הוא מרגיש, הוא נושם. מצד אחד הוא מצטער בצערו של הילד שהוא בוחר יחד איתו, שמח בליבו שהוא חי והוא מרגיש. כל זה משל כמובן. אבינו שבשמיים. יש לפעמים שאנחנו כמו מעולפים, לא מרגישים שום דבר. הילד לא מרגיש שום דבר. עושה שטויות, לא מרגיש. פוגע באנשים, לא מרגיש. לא מתנהג בצורה בלתי מוסרית, הוא לא מרגיש בכלל. הוא בעילפון גמור, הילד. הילד, אנחנו לא מרגישים את ה... פתאום אנחנו מתעוררים, מתחיל לפקוט. מתחיל להצטער. אז פגענו בהורים, פגענו בזה, פגענו בזה. אבא שבשמיים מבסוט. הוא מצטער יחד איתנו. אבל לפחות אנחנו חיים, אנחנו מרגישים, חי מרגיש. זה משל הנושא. אתם רוצים לקום מהנפילות, צריך להרגיש את הנפילה. אבל אם האדם לא מרגיש את הנפילות שלו אפילו, הוא לא מרגיש את החסרונות שלו במילים אחרות, למה שהוא יעשה משהו בשביל לקום מהמצב הזה שהוא נמצא? זה נקרא, הוא נמצא בסחרור מוסרי, רגשי וערכי. כמו שלפני נכנסתי לכיתה, באה אליי אישה מבוגרת, באמת אמרה לי מצב דומה למה שדיברנו כרגע, לנכד שיש לו, יש לה שצער כרגע שהוא לא מרגיש, שהוא לא מרגיש בצער שהוא גורם לה להורים, למשפחה או משהו כזה. ויש גם מצב כזה, הוא לא מרגיש. אז בשביל להתעורר, לקום מהנפילות, קודם כל אתה צריך מה? להרגיש. להרגיש את הנפילה. אם יש לך שכל להרגיש את סיבת הנפילה. למה נפלת? למה הידרדרת? למה הגעת למצב כזה? ושומע תפילה ורוצה בתשובה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך אם אתה תרצה לקום מאותה נפילה. זה מובן. השאלה שלך, איך קמים מהנפילה? אתה רוצה, תלך, בא ליתר, משאים ידו, מהשמיים יעזרו לך. טוב, בכל זאת, הוא מתאר כאן מה הוא היה לפני ההערה. לפני שהוא ראה איך שהכל טוב והכל לטובה. כן. והיושר והטוב שבאנו עלו בא מהתמתנו אל הכל, שאנחנו בסדר. ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל? דרך אגב, יש ביטוי כזה, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים מירה ואת מוצציו שמור, כי זה כל האדם. ככה בקהלת, סוף קהלת, בקראת סוף קהלת. כי זה כל האדם. אז החכמים אומרים, מה זה כי זה כל האדם? מה זה הביטוי הזה, כי זה כל האדם? אז אומרים, זה באמת המדרגה של האדם למדרגת כל. מה זה מדרגת כל? קודם כל, זה אותה גימטריה. האדם, כי זה כל האדם כתוב. האדם בגימטריה זה 50. כל בגימטריה זה גם כן 50. ראיתי בספרים כתוב שהאדם הוא ייצור ייחודי בבריאה, שהוא כולל את הכל. זה מה שנקרא שבצלם אלוקים נעשה. כל הבריאה כאילו שותפה באדם. כולנו שייכים אל הכל. והמדרגה המהותית שלנו כבני אדם, שאנחנו מחוברים אל הכל. ואנחנו משפיעים אל הכל. אנחנו ייצור בעל השפעה. אנחנו לא ייצור פסיבי, אלא ייצור אקטיבי, ייצור פועל בתוך הבריאה, נאמר. ואנחנו פועלים ומשפיעים על הכל. המודעות הזאת, ההכרה הזאת, שאתה, יש לך תפקיד בעולם, ותפקיד מרכזי בעולם, גם כפרט, גם ככלל, אני מדבר על המין האנושי, על העם היהודי וכו'. אנחנו בעלי, אנחנו לב, לב הבריאה, לב כל מה שקרה בעולם. זה נקרא קול. והרב מתאר כאן איך הוא מחובר אל הקול. אנחנו מותאמים אל הקול. אנחנו הלב של הקול. אנחנו המוח של הקול. מצד האמת, אני אומר, מצד ההכרה, מצד ההבנה, זה כבר עניין אחר. אבל מצד העובדה שנולדנו כבני אדם, ולא כחתולים, ולא כאכברים, ולא כאני יודע, אלא נולדנו כבני אדם, יש לנו דבר ייחודי, אנחנו אנשים כלליים. כי זה כל האדם. אבל אתה מחובר אל הכל, ואתה מבין את הכל, ואתה רואה את הטוב בכל. ההפך מזה, שאדם לא יודע מה הוא עושה כאן בעולם. קוראים לזה בלשון שלנו עצם בלתי מזוהה. מה זה עצם בלתי מזוהה? אבם. אבם. ראשי תיבות מה? עצם בלתי מזוהה. לא יודע אם יצא לכם פעם להרגיש אבמים. מה זה אבם? שמים אותך באיזה מקום, אומרים, תעמוד כאן. תגיד לי, מה לעשות? תעמוד. מה התפקיד שלי? תעמוד. טוב, מלא, יום אחד אתה עומד, אתה לא יודע מה לעשות. אחרי יומיים, מה קורה איתך? אתה בדיכאון גמור. מה אני צריך לעשות בעולם? מה התפקיד שלי כאן? אתה לא יודע שום דבר. אתה עצם בלתי מזוהה. אתה לא יודע מי אתה, מה תפקידך, מה עניינך. אתה חי בתחושה, תסכול נוראה. כמו שאני ניקח את מישהו למקום העבודה, אומרים לו, אתה עובד כאן. מה אתה עושה? אני לא יודעים. מה אני אומר? מהבוקר אתה לא עושה שום דבר. סליחה שאני אומר, ככה אנחנו בחיים. לפעמים נמצאים במציאות כזה, שאתה לא מזהה את עצמך ולא את תפקידך, אתה לא יודע מה אתה עושה כאן. אתה אבן. ואז הוא אומר, התיאור, תראו את התיאור הנפלא של הרב. איך אפשר להיות קרוע מן הכל? אתה לא חלק מהמערכת. אתה מין פירור משונה, פירור משונה. פירור של, שאין לו ערך, אין לו חשיבות בכלל. מופרד כאבק דק שלא נחשב. אף אחד לא שם עליך, לא? אתה לא נחשב לשום דבר. איך אפשר להיות דבר כזה? זה ההפך מהמצב הקודם. כן. הרב מתאר את זה, כי הרב, יש לו את ה... יכול, למרות שיש לו תפקיד חשוב מאוד, אבל הוא היה גם במצבים כאלה, של ירידה גדולה. הוא לא חלק משום דבר. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו בעולמו. דווקא מתוך הירידה הזאת, הוא יודע מה זה להיות מחובר אל הכל, לעזור לכל, לתרום לכל, להעיר לכל. ומתוך הכרה הזו, שהיא הכרה אלוקית באמת, באה תשובה מהאהבה בחיי הפרט ובחיי ההתחברות הזאת אל הכל, גם בפועל, גם במחשבה, גם בהרגשה, לראות שאתה חלק מהכל ולא איזה פירור משונה כמו שהוא אומר כאן. אז זה התשובה שעליה אנחנו מגיעים, אם זה באופן פתאומי או באופן הדרגתי, אם זה מלמעלה למטה, אם זה מהסתדלות מלמטה למעלה. שאלות עד לכאן. אין שאלות. לא יכול להיות שאין שאלות. טוב. אם לא, אז ברשותכם נעבור לפרק הבא. בסדר? בואו. פרק ג'. ישנה תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית. אולי לפני שנראה את שני החלקים האלה, אני רוצה להסביר באופן כללי. תשובה זה תיקון. באופן תיקון. אדם מתקן את עצמו, הוא אדם שעושה תשובה, עושה תיקון. אבל מה, בשביל לתקן, אתה צריך לדעת מה לתקן. מה לתקן, זאת אומרת, אתה צריך לדיאגנז, מה שנקרא דיאגנוזה, מה הקלקול בשביל לתקן את ה... לפעמים אדם יודע בדיוק במה הוא לא בסדר. בעיקר אם זה יחסי אנוש או דברים כאלה, יכול לשים את האצבע על הנקודה ולהגיד, אני עשיתי מעשה כזה או מעשה כזה, יכול זה מצב אידיאלי שאתה יודע מה לתקן, אתה יודע להצביע על דבר. אבל ישנם לפעמים מצבים שאדם מרגיש כל כך לא טוב, שישאלו אותו, תגיד לי, מה לא בסדר אצלך? אני לא יודע מאיפה להתחיל. הוא מרגיש כל כך לא טוב, שאפילו לא יכול להצביע על דבר קונקרטי, שמביא אותו למצב הזה שהוא מרגיש כל כך לא טוב. אז זה, איך הוא יתחיל לעשות תשובה? הוא לא יודע אפילו מקצה של חוט, מאיפה להתחיל בכלל את העניין של התיקון שלו. מרוב שהוא אנחנו אומרים, באאוט לגמרי בעניין. אז על שני המצבים האלה מדבר כאן הרב. על תשובה פרטית מפורשת, דהיינו, שהוא יודע בדיוק במה הוא לא בסדר, ועמל ועובד לתקן את הנקודה, או את המעשה, או את המידה, דבר כל, או את יחסי האנוש שלו, בדיוק על מה הוא לא בסדר. והרב מתאר כאן מה קורה בנפשו של אותו אדם שאכן מתקן את הדבר הקונקרטי הזה, הדבר המיוחד. וההפך, מה קורה בנפשו של אדם שהוא לא יודע מאיפה להתחיל, ובכל זאת הוא זוכה לתשובה. בוא נראה את זה בתוך הכתובים. בבקשה. כן, תשובה פרטית מפורשת, הוא מסביר מה זה, למה הכוון. יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים, דהיינו שאדם יודע להצביע בדיוק מה הוא לא בסדר. ואדם שם חטאו נוכח פניו. נוכח פניו. הדבר הזה עומד מול עיני נשמתו כל הזמן, לא נותן לו מנוח. הדבר הפשוט ביותר, נאמר יחסי אנוש, וניקח את הדבר הפשוט, הורים וילדים, שזה בדרך כלל דורש תיקון. ואדם יודע בדיוק במה הוא פגע בהוריו. הוא שם חטאו נוכח פניו. והדבר הזה לא נותן לו מנוח. והוא רוצה לתקן. והוא פועל לתקן. הוא עושה ולתקן, מתחרט עליו, מצטער עליו, על אשר נוקן בפח אחר, דבר כואב לו עליו, ונפשו מטפסת ועולה, למרות שהיא כואבת ומתחרטת ובוכה, אבל זהו מנגנון ההתעלות. זה שהוא מרגיש שהוא לא בסדר, זאת מעלה או לא? אמרנו, הילד המתעלף, הוא לא מרגיש שהוא לא בסדר. אבל זה שהוא כבר מרגיש שהוא לא בסדר, זה כבר מעלה גדולה, הדבר. נדמה לי, סיפרתי לכם, שבאחד השיעורים הקודמים, כשהייתי בנעורה, כשהייתי בצבא, אז באיזשהו שלב אמרתי, רגע, יש לי הורים. גם תוך כדי זה שאני משרת, וההורים שלי מודאגים עליי, ואני אפילו לא מראה על הטלפונים, שום קשר. היום נותנים חופש לחיילים כל חודשיים, כמה נותנים לחיילים חופש? יש כאן חייל, כל כמה זמן מקבל חופש?
17 יום.
פעם זה לא היה ככה. היינו נוסעים, נוכל, היינו משרתים בנגב, ביחידה. כל חודש היה, היו עם קבלים שבת, זה היה סביבה. ולא תמיד הייתי מגיע הביתה, יש לי חברים, ויש לי זה, והוריים מודאגים, מה יהיה, מה זה. יום אחד, זה לפני ש... היה, כן, לפני שהכרתי את התורה, הדברים האלה, סתם, אני חסי אנוש. אמרתי, הורי, עד שגידלו אותי, ועד שהשקיעו בי, ועד, ואני שוכח אותה. פתאום שכחתי את הורי. אז אמרתי לעצמי, אני אכתוב להורים שלי גלויה. וכל שבוע, גלויה. למרות שהגלויה הייתה, אותה גלויה בדיוק. הייתי יכול להדפיס אותה. אני מרגיש טוב, אל תדאגו, הכל בסדר. פתאום הרגשתי שההורים שלי מודאגים ורוצים לדעת מה קורה איתי. אבי זכרונו לברכה כותב לי מכתב, טוב לי אבי, איך אתה מרגיש, מה קורה איתך, אתה רוצה מתי תבוא, משהו כזה. והוא שמע, אחרי מותו אני ראה ערימה כזאת, אולי לא מאות, אבל המון המון גלויות של כאלו שמע. ומסתבר שהם כל שבוע חיכו לגלויה הזו. מתי הדבר יבוא, יביא את הגלויה מהבן. ואם הגלויה לא באה, היה להם דאגה כזאת, צער כזה לדבר. פתאום התחלתי להרגיש שיש לי הורים שהם מודאגים, אכפת להם ממני. לפני זה, לא סתם ככה חשבתי שכל הכל הזה מובן מאליו. זה לא מובן מאליו הדבר. זה דוגמה, אתה פתאום מרגיש את החיסרון, יש לך חיסרון. ואתה רוצה מה? רוצה לתקן אותו. אותו דבר, אני זוכר. זה גם מספר. ברוך השם, השם חנן אותנו בהרבה ילדים. במשפחתנו. וכאן תוך כדי זה, יום אחד אני יושב כאן דווקא במכון מאיר, אני חושב שישנו ילד אחד מכל הילדים שכמעט לא יצא לי לדבר איתו. לפעמים קורה שאבא לא יצא לדבר עם הבן, לא יצא לו. חשבתי ככה, מה? אני אשלח לו מכתב, הפתעה, ברק ביום בהיר הבן מקבל מכתב מאבא. טוב, ביום הולדת 60 עשו לי מסיבת הפתעה. המשפחה, החברים, מסיבת הפתעה, והילדים, כל אחד מהילדים כתב איזושהי נקודה טובה על אבא. אולי היו גם נקודות אחרות, אבל משהו, כל אחד היה צריך להביע משהו טוב על אבא. על אבא שלו. אז הילד הזה, שאני אומר, כתבתי לו מכתב, הוא עמד בלי ישיבה, כתבתי לו מכתב, הוא כתב, החוויה הכי גדולה שלי מאבא, שקיבלתי ממנו מכתב. פעם ראשונה בחיים, קיבלתי מאבא מכתב. זה כל כך ריגש אותו, המכתב הזה שקיבל פתאום מאבא מכתב. כדוגמה, אדם שם את חסרונותיו נוכח פניו, והוא פועל לתקן את הדבר. והדבר הזה מרים את נשמתו, מאיר את נפשו. הוא מרגיש עם כל הצער וכל הכאב שהוא מרגיש בחסרונו, הדבר הזה מרומם אותו ומעלה אותו. זה מה שאומר הרב. ונפשו מטפסת ועולה עם כל הצער, עד שהוא משתחרר מעבדות החטאים. ואדם שהוא בחטא זה חיסרון. וכשאדם בחסרונותיו הוא כמו עבד, מכור לחסרונותיו, כן, הוא כמו עבד לעלה. הוא מרגיש בקרבו את החירות הקדושה, איך הוא משתחרר מכל אותם הרגלים, כל אותם מידות, כל אותם דברים לא טובים. הנעימה מאוד לנפשו הנהלאה, נהלאה בעברית זה עייפה. קודם נפשו הייתה עייפה, דווקא העובדה שהוא יכול להצביע על חסרונותיו ופועל לתיקון חסרונותיו, זה משחרר אותו מהמציאות של העבדות הזאת לחפרונות שלו. והוא הולך ומתרפא, מתרפא מבחינת גם רפיון, אבל גם רפואת הנפש שלו. וזה אורה אורה של שמש החסד, חסד עליון, שולחים אליו את קוויהם. והוא הולך ומתעשר, מלשון עושר, נסע יותר ויותר מאושר, למרות שזה כרוך בצער וכאב, התהליך הזה של התשובה. הולך ומתמלא עונג ודשם פנימי, יחד עם לב נשבר ונפש שכה נדוקה, שהוא מרגיש בקרבו, שגם רגש זה עצמו, הנאה לו לפי מצבו של הדיכאון הזה, מוסיף לו עונג רוחני פנימי ושלמות אמיתית. למה למשל דומה לניתוח? הניתוח הוא כואב מצד אחד, אבל מרפא מצד שני. והאדם הוא יודע שהכאב שבא לו תוך כדי הניתוח זה חלק מההשתחררות מאותם חלקים הלא בריאים, הלא טובים, שלא הייתה ברירה, צריכים לנתח אותם. וזה כרוך בעצה וכרוך בכאב. זה התשובה כשאדם יודע בדיוק מה לא בסדר, והוא מתקן את הלא בסדר הזה, למרות שהתיקון הוא מורכב, הוא מסובך, הוא לא דבר פשוט. הולך הוא מרגיש שהוא מתקרב למקור החיים. כאן הרב, מקור החיים זה אלוקים. מישהו היה פעם קרוב לאלוקים כאן? מישהו יצא לו כאן להיות קרוב
מאלוקים?
עם קרוביך, אנחנו אומרים. אנחנו עם, איזה עם אנחנו? עם קרוביך. קרובים למי? זה נכון, כי אנחנו ילדים שלו. בני בחורי,
ישראל.
אנחנו קרובים של הגבוה, אבל זה לא מספיק. גם קרובי משפחה צריכים לעבות את הקשר. יכול להיות שיש לך קרובי משפחה, אבל אתה לא קרוב אליהם, קרוב מנטלי, נפשי. יש לך אחים, יש לך ילדים, יש לך אישה, יש... אבל לא תמיד אתה קרוב. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא? ידידיה,
יכול לקרוא.
איך אתה יודע? זה
לחיים.
נכון. תן לעבוד את הכל. מעשיך יקרבוך.
מעשיך
ירחקוך. הכוונה לאלוקים, קרוב השם לכל קורא וכל אשר יקרא באמת. לא קרבה פיזית. קרבה רצונית זה נקרא. מה ההבדל בין קרבה פיזית ורצונית? קרבה פיזית זה אתה רואה אותו, אתה חש אותו בעיני בשר שלך. אבל נפשית, אתה יכול לראות בן אדם ולא להיות מחובר אליו לגמרי. ואתה יכול להיות שמישהו שהוא נמצא באמריקה, בנפשית אתה מחובר אליו, ומי שאתה חי איתו ביחד, הוא כאילו לא קיים לגבי דידך, למרות שפיזית הוא נמצא. אבל רצונית, פנימית, נפשית, אתם בכלל לא מחוברים. יכול לקרות דבר כזה. אז זה מה שהוא אומר, שאדם עושה תשובה, יש לו קרבת אלוקים, הוא יודע שהוא עושה רצון האלוקים. רצונית הוא מחובר אליו. זה הכוונה שקרוב אליו מבחינת, שהוא יודע שהוא עושה את רצון השם. והוא חש את זה בתוכו, שזה רצון השם, הוא עושה את האמת, מה שצריך לעשות באמת. אז זה הקרבה לאלוקים. הוא מרגיש שהוא מתקרב למקור החיים. מתקרב לרצון האלוקים. מקור החיים זה האלוקים. אבל המהות האלוקית היא לא נתפסת. אבל הרצון האלוקי כן נתפס. לא כולו, אבל חלקו לפחות. הוא מתקרב למקור החיים. לאל חי אשר יש לו, זה לא כבר, היה לו כל כך רחוק ממנו. מקודם, לפני התשובה, הוא היה באמת מרגיש שהוא רחוק. רחוק מאלוקים, רחוק מרצון האלוקים, רחוק מעצמו, רחוק מכל דבר, כי פירוש שלו נחשב, כמו שראינו. עכשיו הוא הולך ומתקרב לרצון האלוקים. נפשו הקמאה זוכרת בססון לב את עונייה ומרודה הפנימיים. הזיכרונות של העבר, הוא זוכר איפה הוא היה. הוא זוכר שהוא היה בהשפטות. הוא זוכר שהיה בבירה המקטה. הוא זוכר, אבל הוא מבסוט. הוא אומר, ברוך השם, איפה הייתי? איפה אני עכשיו? זה כמו אדם שמטפס על תאום, במצוק. הוא מטפס ומטפס ומטפס, עולה לשפת המצוק, מסתכל למטה, מבסוט, חנס, איפה הייתי? איך התרוממתי למדרגה כזאת? משם הייתי שם במקומות האלה, ואיך הגעתי לכאן? ויש לו שמחה, למרות שהמקומות האלה מעצימים אותו לכאורה, אבל הוא יודע שאם הוא לא היה שם, הוא גם לא היה כאן. והיה חלק ממסור חיה. זה משמח אותו, מצד אחד הוא יודע איפה הוא היה. זוכרת בססון לב את עונייה ומרודה הפנימיים, והיא מתמלאת רגשי תודה. תודה לקדוש ברוך הוא. תודה לקדוש ברוך הוא גם על הרע, כמו ששאלת מקודם. כי אם לא הייתי בחושך, לא הייתי באור. אם לא הייתי נופל, לא הייתי קם. אם לא הייתי בתחנה ההיא, גם לא הייתי בתחנה הזאת. החיים זה מסע רכבת. ארוך. ובתחנות הרכבת למיניהם שאדם עובר בתחנותם, יש תחנות ששם הוא מלקק כדבש, ויש שם מחנות שהוא אוכל שם מרורים. אבל כשהוא מגיע לתחנה הסופית, מה הוא אומר? הייתי צריך לעבור את כל התחנות האלה. כי אם לא הייתה תחנה אחת, גם לא הייתה תחנה השנייה. זה נקרא תשובה. הוא יודע שגם מה שהיה, נפילות וכל הדברים האלה, כל הזדונות נהפכים לו לזכויות, ככה חזר. והיא מתמלאת רגשי תודה, תודה רבה. בהלל וזמר ינשא את קול, ברכי נפשי את השם, ואל תשכחי כל גמולה. הסולח לכל עוונך, הרופא לכל תחלואיך, הגואל משחת חייך, המעטרך חסד, ורחמי אשביע בטוב ידך, תתחדש כנשר נעורייך, עושה דקות אשר משפטים לכל השוקים. אוי! מה זה אוי? אוי! וואי! אוי! כמה השוקה הייתה הנפש בעוד מסע החטא, כדרותו, גסותו וסבלו היום מונח העניין. כמה הוא לא הרגיש טוב. כמה הייתה ירודה וסקופה, גם אם עושר וכבוד חיצוני נפל על החבל. לפעמים אדם יש לו, מכבדים אותו, נותנים לו עושר וכל זה, אבל בפנימיותו הוא מרגיש, זה לא זה. הוא מרגיש מאוד לא טוב. מה יועיל כל הון עם התוך הפנימי, אם הוא מרגיש ריקבון בפנימיותו, תוך החיים דולדל ויבש? מה כל החיצוניות הזאת, מה יכולה, אם בתוכו הוא מרגיש כל כך לא טוב? ומה מאושרה היא כעת בהרגישה בקרבה, כי כבר נרצה אבונה, כי קרבת אלוקים חיה ומהירה בקרבה. הוא קל מסעה פנימי, כי היא כבר שלמה, שלמה נשייה, נשייה זה חובה. ואינה עוד מושקה בעושק וטירוף פנימי, מלאה היא מנוחה ושלווה כשרה, שובי נפשי למחייכי, כי השם גמל עליך. הרב הוא בעל תשובה, תשאלו אותי איך זה יכול להיות שהוא בעל תשובה, הוא לא דתי מלידה, נכון? נכון או לא? איך הוא היה בעל תשובה? תשובה זה לא רק שאדם בא ידותי. תשובה זה אדם שמרגיש, אדם חי, אדם שמרגיש את הנפילות וגם מרגיש את העליות, יודע את ה... מה מביא אותו לעלייה. והוא הכיר אותנו כאן, מכון מאיר, והחליט כל זה לרשום, לכתוב את המצבים המשתנים של העליות והירידות האלה, על מנת שנבין אותם לפחות. כשאתה מבין את העליות ואת הירידות, אתה יכול להיבנות מה... לכן צריך להגיד למי, צריך להגיד תודה לרב קוקסה, שמזכה אותו. הוא לא פסיכולוג, הוא יותר מפסיכולוג. הוא מכיר את התהליכים לעומק, התהליכים הם אלוקיים, כל העליות והירידות של האדם. תודה רבה, יישר כוח הרב קוקסה.